שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים, זהו, ככה אנחנו. אנחנו ממשיכים בספר שמות, פרק ל"ד, ואנחנו מגיעים לפרשה מאוד מיוחדת, פרשת הלוחות השניים. פרשת הלוחות השניים היא נראית לפעמים, ככה, במבט ראשון, פרשה של בדיעבד. כלומר, מה אפשר לעשות? עם ישראל חטא, משה היה מוכרח לשבור את הלוחות, ולכן בדיעבד ניתנו לוחות שניים. אבל לפי, כפי שלמדנו כמה פעמים וראינו לזה כמה ראיות, הלוחות השניים זה לכתחילה.
זה מה?
לכתחילה.
כלומר, ידוע מראש.
לא רק ידוע מראש, אלא רצוי מראש. כן. מה הבעיה של המיקרופון? הוא בסדר גמור, מה? וככה? עכשיו יותר? כי אם אני שם אותו קרוב מדי לזקן, זה עושה לא, באמת, זה עושה זה לא טוב. אז זה מה יש. עכשיו, הלוחות השניים, הרי כתוב מפורש, ראינו שזה בא בעקבות הטענה של הקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול יותר להמשיך להשגיח ישירות על ישראל, לכן הוא אומר, אנוכי שולח לך מלאך, משה עושה סקנדל, מה פתאום, לא רוצה מלאך, רוצה את עצמי, רוצה אותך, והקדוש ברוך הוא מסכים, ואומר לו, אם ככה נעשה לוחות שניים, פסול לך לוחות אבנים כראשונים. אבל אם אנחנו מסתכלים בפרשת משפטים, בפרשת משפטים נאמר, הנה אנוכי שולח לפניך מלאך, וזה עוד לפני חטא העגל. אומר רש"י שם, בישר להם שעתידים לחטוא. ושכינה אומרת, כי לא העלה בקרבך. כלומר, לפי רש"י, כל הסיפור הזה של שבירת הלוחות, אפילו העגל והלוחות השניים, כל זה חלק מתוכנית אחת גדולה. במילים אחרות, כדי שהתורה תינתן, היא צריכה להימסר בשתי גרסאות. גרסה אחת של לוחות ראשונים, גרסה שנייה של לוחות שניים. וזאת למה? כי הלוחות הראשונים מציינים אידיאל, ואילו הלוחות השניים מציינים מציאות. אם הברית הייתה נחרטת איתנו רק על האידיאל, אי אפשר היה לעמוד בזה. רק אנשים כמו משה ועוד כמה יחידי סגולה היו יכולים לעמוד בדרישות של הלוחות השניים, ולכן גם התורה נמסרת במנגנון שאנחנו קוראים לו תורה שבעל פה. מה זאת אומרת תורה שבעל פה? תורה שמופיעה בשיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא לבין רוח האומה. ולכן אומרים שאף על פי שהתורה מן השמיים, אבל לא בשמיים היא. אז איפה היא כן? היא בבית המדרש. איפה אנחנו רואים את היסוד של האפשרות של שותפות בין האדם לבורא ויצירת התורה? בלוחות שניים. שהלוחות השניים הם תוצר משותף של הקדוש ברוך הוא ושל האדם. וזה מה שאנחנו רואים כאן בפסוק א', ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. בסדר, אז זה מובן. עכשיו, יש פרטים. ויהיה נכון לבוקר.
מה זה הכתב?
איזה כתב? אתה שואל האם זה היה כתב אשורי או כתב קדום? זה מה שאתה שואל? אתה שואל מה זאת אומרת איזה כתב? אתה שואל איזה סוג אלפבטה זה היה? לא, אני רוצה להבין מה אתה שואל, אתה לא מסביר לי מה אתה שואל. כן, זה מה שכתוב כאן, וכתבתי על הלוחות, נכון? הקדוש ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא כותב. זאת אומרת, יש שותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. הוא פוסל שני לוחות אבנים, והקדוש ברוך הוא כותב על הלוחות. רק שנייה, אני רוצה לענות על הדברים. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, אין אנחנו יודעים כיצד נחרט הכתב על הלוחות. אבל אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם, הוא יכול גם למסור כתיבה. כן, מה אתה אומר? מה זה כראשונים?
כראשונים.
כמו הלוחות.
מה זה הראשונים?
סליחה, אתם שואלים אותי שאלות מאוד מוזרות היום. לא, באמת. מה הבעיה בזה שזה כמו הראשונים? לא הבנתי. נכון, וזה לא. כראשונים, דומה.
זה לא כראשונים.
לא, 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 לא. הקף של כראשונים זה כמו. וכידוע, כמו זה לא אותו דבר. כשאומרים כמו זה לא אותו דבר. אם אני אגיד לך, תשמע, יש לי משהו שהוא כמו זהב, אז זה לא זהב. בסדר? אז זה הכוונה כראשונים. אתה שואל מה ההבדל המהותי בין מה שכתוב? בין הראשונים לשניים. אומר אותו דבר. וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות, על הראשונים אשר שיברת. מה כל כך מסובך? אתה אומר שבלוחות השניים היה כתוב הנוסח של פרשת ועד חנן. לדעתי לא. אני לא נגד שהמפרשים יאמרו, אני חושב שזה לא נכון. ואני אסביר גם מדוע. היא כתוב וחטפתי לא כמו הדברים, אלא את הדברים. אז מה זה מה שכתוב בפרשת ועד חנן? פרשת ועד חנן זה דברי משה. הוא אומר, אתה צריך לעשות, שמור את יום השבת, שבלוחות כתוב זכור. זה הכוונה. עכשיו, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, זה משהו אחר. אבל רואים שהנוסח, למשל בפרשת ועד חנן, כאשר ציווך השם אלוהיך. איפה הוא ציווה? בהר סיני. זה לא יכול להיות בסיני שיהיה כתוב כאשר ציווך. לכן, יותר פשוט לומר שהנוסח של הלוחות השניים זהה לנוסח של הלוחות הראשונים, ומה שכתוב בפרשת ועד חנן זה השיח של משה, זה הנאום של משה. טוב, עכשיו יש פה פרטים איך עושים את זה. ויהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר. מה זה הסיפור הזה נכון לבוקר? נכון לבוקר, הרי בדרך כלל, כשאדם קם בבוקר, יש איזשהו זמן שעובר עד שהוא מתחיל את הפעילות הציבורית שלו. הוא מתכונן, הוא עושה כל מיני דברים. אבל אם זה בבוקר, זה סימן שאין צורך בהכנה. מה שבא מלמעלה, בא מושלם. לכן אין צורך בהמתנה. לכן נאמר, ויהיה נכון לבוקר. ועלית בבוקר אל הר סיני וניצבת לי שם על ראש ההר. מה זה וניצבת? לפי מה שלמדנו, כמו שראינו בעיני מקום איתי, וניצבת על הצור, אמרנו וניצבת מלשון הבנה. כמו למשל באנגלית להבין אומרים understand, לעמוד מתחת, להתייצב. אז גם פה וניצבת לי, אתה צריך להכין את עצמך להשגה. הרי מה ביקש משה שם? משה ביקש, הוא לא ביקש את הלוחות השניים, הוא ביקש שהודיעני נא את דרכיך. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני אעשה לך את זה. הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, כל זה עוד לא קרה. הקדוש ברוך הוא אומר שזה עתיד לקרות. עכשיו זה יקרה. לכן, אם ניצבת לי שם, על ראש ההר, שם אני אעשה את מה שביקשת. כן, נכון. והתייצבו בתחתית ההר, הכוונה, הבנה שלא כדאי להם לעבור את דברי תורה. הרי זה מה שחזל אמרו, הפך עליהם כגידית, אז והתייצבו, הכוונו שהבינו את זה, זה הכוונה. לא שפיזית ההר נעקר, לא, אלא הם הבינו מה המשמעות של לעבור על דברי תורה. נכון, יצאו ניצבים לחרף ולגדף. כן, שם גם כן זה עמדה, זאת עמדה נפשית להתייצב, זה לא רק לעמוד, יש לעמוד, שזה משהו פיזי, אדם עומד על הרגליים שלו. להתייצב זה כבר עם תודעה, עם כוונה מסוימת.
עומד על דעתו.
עומד על דעתו, למשל. לדעה מה יעשה לו. בדיוק, זה בדיוק העניין. טוב, אתה יכול להוסיף גם, אתם ניצבים היום כולכם, נכון? כן, וגם אתה יכול להוסיף, באדום ניצב מלך. יש עוד כמה עכשיו, לעבור על כל מה שיש בקורפונדנציה, כל המקומות שכתוב ניצב, נראה? טוב. סליחה? כי אתה ניצב לקראתי בדרך. נכון, נכון, נכון. טוב, חבר'ה, יש לי הצעה, אולי נלמד תורה. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על ירא בכל ההר, גם הצאן והבקר על יראו אל מול ההר. מה זה הסיפור הזה? לפני כן, בפרשת משפטים כתוב שנדב, אביהו, 70 איש מזקני ישראל, גם הם עולים. אבל כאן כתוב משה לבדו. למה? כי העם נזוף. כשהעם נזוף, אז הוא לא רשאי לגשת אל הקודש, הוא יכול לשלוח אדם אחד שהוא טהור. זה בדיוק מה שקורה עם כהן גדול ביום הכיפורים. וכהן גדול ביום הכיפורים הוא מביא פר אשר לו. זה דבר מיוחד. בדרך כלל, קורבנות ציבור, כל קורבנות ציבור, זה קורבן שבא מהלשכה, מתרומת הלשכה, מהכסף של כל ישראל. מה שאין כן, הפר הראשון שמקריב הכהן הגדול ביום הכיפורים הוא פר שלו. למה? כי כיוון שצריך לחפר על חטאים, אז המצב הוא כזה שאתה לא יכול לקחת מהציבור, כי הציבור נתון לחטא. אז מי יכול? צריך קודם כל הכהן הגדול. הוא מחפר על עצמו, כיוון שהוא מחפר על עצמו, הוא אחת יכול לחפר על כל ישראל. אז גם פה, איש לא יעלה עמך, וגם איש על ירא בכל ההר. גם הצאן והבקר על יראו אל מול ההר. זאת אומרת שהמעמד הזה שבו משה הוא לבדו, הוא מעמד לכאורה בדיעבד. למה אני אומר את זה? בגלל שיש בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית היהודית כאלה שאומרים שהיחידיות זה יותר טוב, המאמין הבודד. כן? ואז לוקחים כדוגמה את זה שגם איש לא יעלה עמך. צריך להבין שהמצב הזה הוא במצב ירוד. עכשיו, ממצבים ירודיים יש מה ללמוד. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר ויעלה להר סיני, כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. מה זה ויקח בידו? שהוא פיסל אותם, כן? וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם. עכשיו, בשביל מה השם יורד? כדי להיענות לבקשתו של משה, הודיעני נא את דרכיך. וכאן יש גילוי עצום, ויקרא בשם השם, השם קרא בשם, זה קצת מוזר, הקדוש הוא צריך לקרוא בשם, אבל זה מה שכתוב, ויעבור, כלומר זה מידת הרחמים, ויעבור השם על פניו. מה זה פניו של השם? כעסו. חז"ל אומרים מסכת ראש השנה, כבש כעסו. כן, כמו שכתוב, ושמתי פניי באיש ההוא, פניי כעסי. פני השם ועושה רע. כן, שהוא פונה מכל עסקיו כדי לטפל ברשע. כן, אבל זה גם הפנייה אל הרשע. זאת אומרת, לכאורה אנחנו מבקשים אור פניך, באור פניך נתת לנו. אז זה תלוי. אם האדם ראוי, הפנים זה מועיל לו. אם האדם לא ראוי, הפנים זה מזיק לו. זה הכוונה. ויעבור השם על פניו שכבש כעסו. עכשיו, זה אם אנחנו נגיד שפניו זה פניו של השם. אפשר להגיד שזה פניו של משה. אז ביוצא השאלה, מה זה ויקרא? מי קרא? משה קרא? מאיפה הוא יודע להגיד את כל המילים האלה, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ואחרת? מאיפה הוא למד את זה? אלא לכן, חז"ל אמרו, ויקרא זה השם שקרא. השם קרא, ולימד אותו. עכשיו, השאלה היא, כולנו יודעים, זה נקרא 13 מידות. איך לספור את 13 המידות? יש בזה 13 שיטות. יש 13 שיטות איך לספור את 13 המידות. למשל, האם שם הוויה הראשון הוא ב-13, או רק שם הוויה השני? או שבכלל זה מתחיל מאל? ברור? ואיך זה מסתיים בסוף? כן, למשל, פוקד אבון עבוד על בני על שינפיור, האם זה ב-13 מידות או לא? הרמב״ם למשל סובר שפוקד אבון עבוד על בני ועל בני בני על שינפיור ועל ריבים, זה המידה 13. ככה הוא כותב במורה נבוכים. למה זה המידה 13? כי היא מידת דין. ללמדך שיש 12 מידות רחמים זה אחת של דין. כך דעתו של הרמב״ם. עכשיו, הוא מסביר למה זה ככה. בגלל שכל הדברים האלה נאמרו למשה בתור מפתחות להנהגת המדינה. ומנהיג המדינה צריך לנהוג ברוב ענייניו ברחמים וקצת בדין. אז לכן יש 12 מידות רחמים ואחת של דין. אז למה קוראים להם 13 מידות של רחמים? בגלל הרוב. כן, זו דעת הרמב״ם. יש כאלה שאומרים לו, ה-13 זה ונקה לא ינקה. יש אומרים לו, ה-13 זה ונקה. ככה מפסיק, בדרך כלל, כשאנחנו קוראים 13 מידות, המנהג בכל עם ישראל זה לעצור בונקה. אבל זה לא פשוט. אגב, חז"ל אמרו, אל תסתכל בכאן כאן. כלומר, מה זה כאן? הנה, בונקה, אתם רואים, יש קוף נון. וגם פה, עוד פעם קוף נון. אז זה כאן וכאן. אל תסתכל בכאן כאן. אז במה כן צריך להסתכל? ו' וה' וי' וה'. נכון? אל תסתכל בכאן כאן, אלא תסתכל מה שיש בו, דיינו י' כו' כ'. אבל בואו נעשה עכשיו, אחרי כל, כל ההקדמה היפה הזאת, בואו נראה מה כתוב כאן. וירד השם בענן. קודם כל, מה זה וירד? כל מקום שכתוב שוירד השם, זה התגלות. כמו וירד השם על הר סיני, וירד השם לראות את העיר ואת, ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ארדנה וירא, אבל אני מדבר על וירד השם. וירד השם מופיע לפי, לפי הבנתי 4 או 5 פעמים בכל התורה.
העולם לא ירד השם למטה מהתורה, ולא עלה למעלה מ-10.
אתה אומר, אתה מביא גמרא כדי להקשות על פסוק. אתה מביא גמרא כדי להקשות על פסוק. אולי צריך שהפסוק יקשה על הגמרא? יפה, הגמרא מתחילה מהפסוק. הגמרא מביאה ברייתא שאומרת, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלה, לא עלו משה ואליהו למרום. שואלת הגמרא, מה עם וירד השם? למעלה מעשרה. מה זה ויעל אליהו? למטה מעשרה. זאת אומרת, כפי שאמרנו כבר בשבוע שעבר, אם אתה עומד בכיכר הירדן ורואה את אליהו עולה השמיימה, הוא עולה 80 סנטימטר. טוב.
יש שני
פסוקים שמכחישים זה את זה? הם מכחישים, לא מכחישים זה.
למה? יש פסוק שאומר וירד השם, ויש פסוק שאומר וידבר השם
לא.
אז אומרים, הקדוש ברוך
הוא אומר, ויעל משה, ויעל משה. כתוב גם ויעל משה. שזה גם שאלה. טוב, אז מה עושים עם זה? זה קודם כל, אז למה מתכוונת הגמרא כשאומרת 10 טפחים ולמעלה מ10 טפחים? ודאי שהיא לא מתכוונת במובן של סנטימטרים, איך למדוד את זה, בסדר? אלא הכוונה, 10, הכוונה יש בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם 10 מאמרות. 10 מאמרות, מה שחכמי הקבלה מכנים 10 ספירות. אבל גם בלי הקבלה יש 10 מאמרות. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתגלה, הוא מתגלה למעלה מ10. כשעולים זה עד למעלה עד 10 ולא יותר מזה. זה הכוונה. כלומר שהמחיצה בין הטרנסנדנטיות לאמננטיות היא מחיצה מוחלטת. אמרתי שהמחיצה בין האמננטיות לטרנסנדנטיות היא מחיצה חזקה. מה, למה לא הבנת מה שאמרתי? אה?
להסביר.
רק שנייה. להסביר, אני אסביר. שהמחיצה, מחיצה זה גבול. כן? אמרתי שהמחיצה היא מאוד חזקה. בסדר? בין מה למה? בין הטרנסנדנטיות, לאמננטיות. מה יש להסביר? אבל הוא לא אמר שזה מה שהוא שואל.
הוא לא הבין, הוא אומר,
המילים לא עזרו. בסדר. אז אני אגיד זה אחרת, בין הנבדלות לבין הקרבה. כמו שאמר רבי יהודה הלוי, יא, אנא אמצעך, ומקומך נעלה ונעלם. ואנא לא אמצעך, וכבודך מלא עולם. זאת אומרת, יש גם קרבה וגם ריחוק כאחד. יש מילה בעברית כדי להגיד גם קרוב וגם רחוק ביחד. קוראים לזה עמוק. 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 עמוק זה קרוב ורחוק ביחד. למה? תארו לעצמכם שאתם רוצים, אתם רוצים למשל להוציא חפץ ממדף שבארון. המדפים בארון הם עמוקים. אז זה רחוק. מצד שני זה קרוב, כי זה בדיוק בגובה שלך. אז זה קרוב ורחוק ביחד, קוראים לזה עמוק.
קדוש, קדוש, החץ, לא? מלוא כל הארץ, לא?
נכון, אז זה שני... הטרנסנדנטי, הוא מי אומר מילים שאני לא מבין. נגיד, הרחוק והקרוב. בסדר? אז זה למעלה מעשרה, עשרה למטה מעשרה. כן. עכשיו, יש שאלה, שהרי מצד אחד כתוב, וירד השם על הר סיני, מצד שני כתוב, ויעל משה. אם השם תורח לרדת, אז שירד עד למטה מהר סיני, למה צריך בכלל לעלות? כלומר, גם זה היה חוסך לנו את בעיית העגל, כי אם משה מקבל את התורה למטה מן ההר, אז לא היו ממתינים לו, היו רואים שהוא נמצא. אז למה כל ההפרש הזה, שמצד אחד שכינה יורדת, מצד שני משה עולה? מסביר הרב קוק בספר מדבר שור, שמה ששכינה ירדה למטה זה לפי יכולת הקיבול של עם ישראל. עם ישראל נמצא במצב שהוא יכול לקבל את התורה, יכול גם להיפגש עם השכינה שיורדת על הר סיני, אבל יש חלקים של התורה שעם ישראל לא מוכן להם, וזה סתרי התורה. בשביל זה צריך שמשה יעלה, ויעל משה. עכשיו, אם משה לא היה עולה כדי לקבל את החלק של סתרי תורה בשביל עם ישראל, אז הגויים היו משתלטים על סתרי התורה. לכן כתוב, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הסכים שמשה, למרות שהוא היחיד בינתיים שיכול להשיג את אותן השגות עליונות, שהוא יעלה כדי למסור את סתרי התורה לישראל דווקא. טוב, בואו סתרי תורה. יש בתורה חלק גלוי ויש חלק נסתר. החלק הגלוי לומדים אותו. החלק הנסתר יחידי סגולה עוסקים בו. נכון? מעשה בראשית הוא מעשה מרכבה. כל מה שכתוב במשנה במסכת חגיגה, אין דורשין במעשה בראשית וכו' וכו'. אז זאת אומרת שיש דברים שעם ישראל ככלל לא מסוגל לשאת. אבל יחידי סגולה שבו, כן. כן.
כמה שקדוש ברוך הוא הרי ידע שהעם ישראל יכתוב בעגל וכו'. אז אם באמת משה היה מקבל את הלוחות כשהוא היה למטה, ממנה כל העניין הזה שפרשת העגל לא הייתה...
נכון, נכון.
אני יודע שהעמד, לא סיימתי את ה... לא סיימתי. זאת אומרת שהשם, אני לא יודע
איך
לנסח את זה. אם הוא היה רוצה,
יכול
למנוע את זה.
נכון, נכון. זאת אומרת, זה המושג שדיברתי עליו בפרשת בראשית, כשל מתוכנן. כלומר, התורה כולה היא סיפור של מהדורות שונות של כשל צפוי מראש. זה חלק מהעניין. למשל, ויאמר אלוהים, יהי רקיע. ומה בסוף היה? היה משהו דומה. ויאמר אלוהים, קדשי הארץ, עץ פרי עושה פרי, במציאות עץ עושה פרי. וכו'. זאת אומרת שמראש מתוכנן שיהיה הפרש בין האידאל לבין המציאות. כדי שהנברא ישתתף בעצמו בהשלמת מעשה בראשית וישלים מה שחסר. לפי זה, אם אני בונה מערכת, שבה מתוכנן שיהיה כישלון. והיה כישלון, זו הצלחה. אבל אם אני בונה מערכת שבה אני מתכנן שיהיה כישלון ולא היה כישלון, זה כישלון.
השאלה אם נינווה זה כישלון?
בנינווה? מה קרה בנינווה?
שהמזמן נשלח שם...
שהם עשו תשובה. אתה אומר, אתה שואל אם זה שהם עשו תשובה זה כישלון? זה השאלה שלך?
שלא יתבצע מה שהשם חשב כתפילה, להשמיד אותה.
נכון, כלומר אתה אומר שהתשובה שלהם היא בעצם כישלון. יש בזה משהו, כי הרי בגלל שהם עשו תשובה, לא נחרבו, ואז הם החריבו את ממלכת שומרון. נכון? היינו מעדיפים אולי שהם לא יעשו תשובה, בשביל האינטרס האישי שלנו. לפחות זה מה שיונה חשב. כן. הקדוש ברוך הוא חשב אחרת. טוב. וירד השם בענן, והתייצב עמו שם. ויקרא בשם השם, ויעבור השם על פניו, ויקרא. אז עכשיו יש לנו פה 13 מידות. קודם כל, מה זה? השם, השם, פעמיים. פעמיים אומרים חז"ל, לפני החטא, ואחרי החטא. כלומר, גם אחרי החטא יש מידת הרחמים. וזה בא לידי ביטוי במידות האלה. אל רחום וחנון. מה זה רחום? מלא רחמים. חנון, מלא חנינה. יש הבדל בין רחום לבין חנון. רחום זה רחמים כשיש בסיס לרחמים. כלומר, צפוי שמי שמרחמים עליו יעשה תשובה. חנון זה כשהוא לא עושה תשובה, יש חנינה. וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראו. כך אומרים חז"ל. עכשיו, אני רוצה להבין קצת יותר את הנושא של רחום. מידת הרחמים. מה זה מידת הרחמים? רחמים זה לשון יחיד או רבים?
רבים.
רבים, נכון? אז מה היחיד של רחמים?
רחם.
רחם, יפה. מה זה הרחם? זה מקום בגוף האדם, במקרה הזה של האישה, שבו נותנים ליצור העתידי איזשהו זמן כדי להתכונן, להתמודד עם החוץ. אם לא היו נותנים לו את הזמן הזה, הוא לא יכול היה לעמוד. אז זאת אומרת שמידת הרחמים זה נתינת הזמן. כך אומר רמח"ל גם בספר מסילת ישרים, שהרחמים זה שניתן זמן לחוטא לשוב. אז רחום זה כאשר יש ציפייה שאותו אדם יעשה תשובה. וחנון זה כשאין ציפייה כזאת. אז למה בכל זאת לחון? והקדוש ברוך הוא ותרן? הרי חז"ל אמרו, האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. הנה כתוב כאן, חנון. וגם חז"ל אמרו, אל וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי.
במידה.
תסביר, מה אתה מתכוון?
אם השם רוצה,
איך
הוא אמר חנון את הפירוש?
חנינה,
בחינם. זה אחר, אם לא ראוי.
אף על פי שאינו ראוי.
אבל השאלה היא אם הוא סולח לגמרי, או רק במידה קטנה.
אני לא יודע. כתוב ונוח מצא חן, ולכן ניצל. כן? הרי בכלל המילה חנינה או חן, זה קרוב למילה חינם. חינם, הכוונה, אין לי במה לשלם, ואני מקבל בכל זאת, זה חינם. כן? אלא הכוונה, כשאומרים אף על פי שאינו ראוי, הביטוי ראוי, הכוונה אף על פי שלא רואים למה. אבל יש סיבה. הסיבה היא הערך הסגולי של אותו אדם. אני אביא לכם דוגמה. מה? יותר טוב רחום מחנון. לא, אם אתה יכול לזכות בדין זה יותר טוב. עכשיו, אני אביא לכם דוגמה. תארו לעצמכם שיש תאונת דרכים, מגיעים שני פצועים לבית החולים. האחד אדם, השני קוף. עכשיו, יש ציוד כדי להציל רק פצוע אחד. את מי נציל? את האדם. אולי היה כדאי לבדוק שאולי האדם הזה הוא אדם רע, ואילו הקוף הזה הציל יהודים בשואה. מה? או קוף הקוף. לא, זו באמת שאלה, נכון? אני יכול להגיד, רגע, הקוף הזה הרבה יותר צדיק מאותו אדם. אז למה שאני אציל את האדם ולא את הקוף? התשובה היא, כי הוא אדם. אדם, מצד הערך הסגולי, שווה יותר מקוף. וזה המשמעות של החנון, אף על פי שאינו כדאי מצד המעשים, אבל מצד הסגולה הוא ראוי. ולכן יש גם חנון.
כל אדם?
כל אדם. כל אדם הוא יותר שווה מקוף, נכון.
לא,
פה. פה אנחנו לא נכנסים לשאלה. גם גוי אני חושב שיותר שווה מקוף, לא?
לא, לא.
אני שואל אותך. נו, בסדר.
גוי בישראל, האם כל זה מתמר רק לישראל או לכל העולם?
זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, לא מידותיו של האדם. עכשיו אני רוצה להגיד, מה זה ערך אפיים? נכון, אתה צודק. עכשיו, מה זה ערך אפיים? סבלן, סבלן. אבל מה זה אפיים? אפיים זה הכעס, שוב, הוא מעריך אפו. מעריך אפו וגבי דילה, כלומר בסופו של דבר, החשבונות של מידת הדין נשארים. רק שהם נדחים כדי לא לעכב את התהליכים. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את ישראל. מה עם זה שיש להם עבירות? יטופל אחר כך. כן, אבל צריך קודם כל להוציא את ישראל ממצרים. אז זה ככה ערך אפיים.
מה אפיים דלבים?
ערך אף. כמה אפיים יש לאדם? יש, אם אתה מדבר על אף, זה החותם. אבל המילה אפיים זה גם הפנים. והפנים יש שני צדדים, מימין ומשמאל.
יש להפיר עליו ערך אפיים, כלומר שמה שגילולה לי, שהשם רואה את האדם הזה שהוא כרגע חוטא, אבל הוא הרי יודע שבעוד כך וכך שנים יתחרט או יחזור...
לא, זה רחום. זה מה שאתה אומר, זה על המילה רחום.
ערך אפיים זה סבלני.
כן, אבל אני אסביר. ערך אפיים... הכוונה לא שהוא יחזור בתשובה, אלא שמידת הדין תפגע בו, אבל לא עכשיו, מאוחר יותר. זה הכוונה. בסדר? ורב חסד ואמת, מה ההבדל בין חסד לאמת? זה בדיוק הפוך אחד מהשני. אמת? זה, אמת בלבד זה מידת הדין. רב חסד, החסד זה מה שממתיק את הדין. ורב חסד אף על פי שיש אמת. מה זה נוצר חסד לאלפים? יונה ויתר על האמת. כן, על הרב חסד.
ורב חסד, לא אמר באמת.
זה כשיונה מביא את המידות, יש לו ביקורת סמויה. כי ידעתי כי אתה רחום וחנון וניחם על הרעה. על כן קידמתי לברוח תרשישה. כלומר, מה בעצם אומר לקדוש ברוך הוא? אני לא יכול להגיד עליך שזה אמת. כן, ויונה הוא בן אמיתי, הוא רוצה את האמת, ולכן יונה התנגד לתשובה. כלומר, יונה באופן אמיתי איננו מסכים שהקדוש ברוך הוא יקבל שווים. כן, ברור.
חסד ממציק את מה זה רחמים?
אז מה זה?
רחמים.
רחמים, הכוונה שהוא נותן זמן. כן, זה ההבדל בין חסד לרחמים. החסד, הכוונה, זה ויתור. לעומת זה, הרחמים זה המתנה. הרי המילה רחמים... נכון, אם הוא ממתיק את הרחמים, ממתיק את הדין בחסד, זה מוחק את הדין, לגמרי, נכון. יש הנהגה כזאת. עכשיו, ההנהגות האלה סותרות אחת את השנייה. או שיש דין וממתיקים אותו, או שיש רחמים ומחכים שיעשה תשובה, או שהם דנים מצד הסגולה. אז זה אומר שבכל סיטואציה, כדי לדעת, להבין מה שקורה לאדם, אתה צריך לפחות 13 גורמים שונים כדי לדעת במה מדובר. בסדר? לכן כשאנשים אומרים, קרה לו כך וכך בגלל שהוא עשה כך וכך, הם לא יודעים על מה הם מדברים. אדם לא יכול להיות, זה בגלל שבני אדם רוצים להיות עורך דין של הקדוש ברוך הוא, לעשות אותו בסדר. הקדוש ברוך הוא לא צריך עורך דין, בסדר? נכון, ומה אומר המלבין?
המלבין אומר חסד, שזה יש... צד לחסד, ורחמים אפילו שאין, לא מגיע לי.
אז זאת אומרת, זה הפוך ממה שאני הסברתי.
נכון, אז זה לכן אני שואל.
לא, זה מוכיח כמה דברים. א', שאני לא המלבין. ב', הרי טוב, הכלב החי מן הארי המת. אז אני צודק.
בסדר. גם
רבי יהושע אמר לו, אבל גם אין, שהחי לא יכול... נכון, להכחיש את החי. טוב, נוצר חסד לאלפים, מה זה? הכוונה שיש חשבונות ארוכים. אלפים, הכוונה, אלפי שנים, אלפי דורות. לפעמים קורה משהו ואתה לא מבין ממה זה בא או לאן זה הולך. כי המרחב הסתכלות שלנו הוא רק על כמה דורות.
בצומצם.
אבל הקדוש ברוך הוא יכול לראות לאלפים, נוצר חסד לאלפים, לך תדע מתי החסד הזה יצא לפועל. כן, זה המשמעות של נוצר חסד לאלפים. נושא עוון ופשע וחטא. טוב, זה צריך להבין. אנחנו אומרים בוידוי, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אז זה הולך מן הקל אל החמור. חטא בשוגג, עוון במזיד, פשע במרד. ואילו בתורה אנחנו רואים עוון ופשע וחטא. זה לא עובד. זה בדיוק הפוך. זה לא כמו הסדר של חז"ל. אלא שצריך להבין שהמילה חטאה זה לא כמו המילה חטא. המילה חטא, מה? לא, 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 לא. חטאה, חטאה זה חטא גדול מאוד. כן, זה הכוונה. ומשל, אנא חטאה, מה זה? חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. לכן, זה שחזל אמור חטא, עוון ופשע, זה לא סותר את מה שכתוב כאן, וחטאה. מה? שזה אשמת הקהל. אשמת הקהל. למשל, שכל הקהל נתון לזה, אז הקדוש ברוך הוא נושא אבון ופשע וחטא. מה זה נושא? מאיפה בא הביטוי הזה נושא אבון? אמר את זה קין, נכון? מה? צריך לעמוד, לא? טוב. פעם הייתה תקופה שמישהו רצה לשבת באוטובוס, והאוטובוס היה אפשר את התקווה, אז היום דין.
הרב שרתי מרומד ומחטא, זה על שוגג.
כן, חטא זה על שוגג, חטאה זה חטא גדול. זה הבחנה פה בין חטא לבין חטאה. עכשיו, נושא עוון זה מצאנו אצל קין, שאמר, גדול עווני מן נשוא.
אגב, הרב שרתי, מה יפתי בכבודו? איך על מזיד אין קורבן? חטאה זה על שוגג,
יש, יש.
זה קצת פלא שאתה אומר הנחת יסוד לא נכונה, זאת אומרת יש קורבן על מזיד, למשל נשבע לשקר, בכלל כל קורבן עולה ויורד, כן, וכי חשבה, כן, נכון, אז כלומר קורבן עולה ויורד, הוא על מזיד. אין מה לעשות, מה אני אעשה? תראו, אני מדבר על פסוקים מפורשים. בפרשת ויקרא, יש בפרק 50, קורבן עולה ויורד, כל העבירות שמוזכרות שם, אדם מביא עליהם קורבן, בין שהוא שוגג, בין שהוא מזיד. נכון? כן, אומר הרמב״ם, חייבי חטאות ואשמות, כשמביאים את קורבנם על שגגתם או על זדונם, צריכים להתוודות. נו, מה אני לא מבין? אין קורבן על זדון, אתה אומר. אז זאת אומרת שא' שלא הקשבת לזה שפעמיים עכשיו אני הבאתי דוגמאות לזה שיש קורבן על זדון, ולא עוד אלא שבפרק חמישי בפרשת ויקרא כתוב במפורש קורבן עולה ויורד שהוא גם על שוגג גם על מזיד.
אישה שיולדת.
הרב, זה מראה שמעניין. זה מראה שמעניין.
אני בטוח, אני בטוח. טוב, אני רוצה לחזור למושג נושא עוון. שנשבע, כשהיא קוראת... יש, למה היא צריכה להביא קורבן? כן, כשהיא קוראת ללדת, הנשבעת שלא תזדקק לבעלה. אגב, זה מאוד מעניין, כי זה בדיוק הפוך מהתפיסה הנוצרית. הנוצרים אומרים שהיא צריכה להביא קורבן כדי לחפר על זה שהיא יולדת. ואילו אצלנו, זה כדי לחפר על זה שהיא לא רוצה ללדת. זה הפוך לגמרי. כן. נושא עוון, אז בואו נתקדם קצת. אני חושב שקין אמר, גדול עווני מנשוא. לפי חז"ל, הביטוי הזה הוא שאלה. גדול עווני מנשוא? אתה נושא את כל העולם ואינך יכול לשאת את חטאתי, את עווני? כן, זאת אומרת, במה החטא של האדם כבר יכול להפר את ההרמוניה הכללית שהקדוש ברוך הוא חפץ בה? הרי גם אם האדם יחטא חטאים גדולים, הקדוש ברוך הוא יודע איך להשתמש בחטאים האלה כדי לקדם את המטרות שלו. הטענה הזאת היא אגב נכונה. לכן משה חוזר על זה ואומר, אתה אכן נושא אבון בפשע וחטאה, ונקה לא ינקה. מה זה נקה לא ינקה?
לא הבנתי למה הסדר פה לא כפי שמנקה ללכבד.
למה זה לא מנקה ללכבד? ודאי, זה מהקה ללכבד. אבון זה במזיד, והפשע במרד, וחטאה אשמת הקהל, חטא גדול מאוד. כן, שלא כמו חטא, שחטא זה על שוגג, חטאה זה על אבון בהיקף רציני, כמו חטאת אשמת קהילה, למשל. ונקה לא ינקה. אז בפשטות, ונקה, אנחנו עוצרים כאן ונקה, אבל לפי פשוטו של מקרא, ונקה לא ינקה, זה עניין אחד. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא לא וטרן, לא עושה דברים בחינם באופן מוחלט. למה? מדוע זה כך? משום שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניק לאדם את הזכות לעמוד בדין. אם האדם לא יוכל לעמוד בדין, אז זה כישלון מסוים של בריאת האדם. אבל הוא פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבים.
אבל אפשר לומר שזה לא ינקה, ברוצות דבר, שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד
עצות. זה אפשר גם את זה להגיד. ויסרתיך על המשפט, ונקה לא הנקה כאן. אפשר גם את זה להגיד.
אבל מה שאומר שקוראים
לו שקצת תקידה, כן, שיתוף, אבל יש דין. עכשיו, אני צריך להגיד ככה. כתוב, הקדוש ברוך הוא, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, איזה מידה זאת? לא, זה מידת החסד. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה חסד. ורגע, יש המשך. במידת הדין. זאת אומרת, החסד הגדול ביותר זה שהעולם ייברא במידת הדין. כי אז האדם יכול לזכות בקיומו. אבל ראה שאין העולם מתקיים. כלומר, אי אפשר באופן מיידי לעמוד בזה. לכן שיתף מידת הרחמים. רחמים הסברנו שזה הזמן. כדי שיתקיים, ואז נתקיים העולם, ואז העולם יכול לעמוד בדין.
כלומר,
מה? רחמים, לפי מה שהסברנו בשם הרמח"ל, בניגוד לדעת המלבים, רחמים זה הזמן.
הזמן,
כן.
כן. זה
שאלה ש... נכון, אז זה שאלה שהגמרא שואלת. איך יכול להיות מצד אחד ש... הקדוש ברוך הוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, צד שני כתוב יישא השם פניו אליך, והמלאכים שאלו את השאלה הזאת. מה?
מישהי יכתוב לך שאלה מהתנאים, מישהי שאלה אם הקדוש ברוך הוא נושא פרוטקציה
להקים. אבל הגמרא שואלת את זה, מביאה שהמלאכים שאלו את זה. מלאכים זה גם... בסדר, אז... מה? כן, אז התשובה, הקדוש ברוך הוא עונה למלאכים, אני אמרתי ואכלת וסברת וברכת, רק אם אתה שבע אתה מברך, והם יחמרו על עצמם בכזית וחבצה, לא יישא להם פנים, כי הם הרי נושאים לי פנים. זאת אומרת, מי שנושא פנים, נושאים לו פנים. פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים, זאת אומרת שהאבון, ממשיך גם אצל הבנים ועל בני בנים. אז יש על זה כל מיני דברים. אז חז"ל כבר המתיקו את זה. אמרו, בנים, זה הכוונה, או בנים קטנים, אבל אחרי שהם כבר מגיעים לגיל מצוות, אז הם כבר לא יורשים את זה. ויש מי שאומר, לא, כשעושים מעשה אבותיהם, אבל אם הם לא עושים מעשה אבותיהם, אומר לנו יחזקאל, בן לא יישא באבון ההר. וימהר משה, ויקוד ארצה, וישתחו. מה זה אומר? את זה נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.